בדורות, להתהלך ברחובות ירושלים ולחוש את צמתיותיה. אנחנו, ברוך השם, בדור הזה זוכים, וזו זכות גדולה ואסור להתרגל אליה, צריך להודות עליה כל הזמן. וכשאנחנו באים לעסוק בירושלים, אז אפשר להיכנס מכמה וכמה זוויות, מכמה מקומות, אבל הפעם בחרתי לעסוק איתכם ביחד, ללמוד ביחד פרק תהילים של דוד המלך, פרק מאוד מעניין, שעוסק בירושלים. זה פרק קכ"ב. בואו קודם כל נקרא אותו ביחד. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי העדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. זה מזמור שעוסק בירושלים, דוד המלך כתבו. אנחנו ננסה דרך המזמור הזה קצת להתחבר אל ה... מהות הזאת שנקראת ירושלים, המיוחדות הזאת אל העיר המיוחדת. אז קודם כל, הכותרת שיר המעלות, זה בעצם אומר שזה היה שיר שהיו שרים אותו על מעלות. מה זה מעלות? מדרגות. יש רחוב בירושלים שנקרא רחוב המעלות. מעלות זה, יש רחוב המעלות. אז... זה דבר מאוד מעניין, כן, ירושלים היא מלאה עליות. שיר המעלות, בעצם, בתור מי שגר עכשיו קצת בשפלה, אז יש איזה נינוחות כזאת, שהכל ישר, הכל פלטה, לא צריך להתאמץ. כשגרנו בירושלים, לפני כמה שנים, אז גרנו כאן ברחוב בית שערים, שהוא רחוב שהוא הולך ככה. העלייה כזאת, כמו איזה פיסטין קטן. ואז שהייתי מגיע להורים במרכז, פתאום היה לי רע לי שאני רץ, אתה כאילו הולכים וזה טיק טיק, זה בכלל בלי מאמץ, ככה. ירושלים, ירושלים זה מקום שעולים בו. אין אפשרות אחרת. גם עולים בירושלים וגם עולים בתוך ירושלים. זה לא מקום שטוח וגם כשאתה יורד זה כדי לעלות. כן, שיר המעלות לדוד. תשיר על זה שאתה עולה. תשיר על המאמץ. נכון, זה לא פשוט. זה לא פשוט לגור בהר. זה גם לא חכם. תשימו לב, הערבים תמיד גרים למטה. היהודים גרים למעלה, הערבים למטה. למה? כי זה לא חכם לגור למעלה. אם אתה גר למעלה, אתה מתחיל להסתבך עם מים, צריך להביא מים למעלה. מזג אוויר, יש רוחות למעלה. נכון? בכלל, קשה לבנות על השיפוע, הרבה יותר נוח. גם האדמה היא הרבה יותר קשה. למטה בדרך כלל יש אדמת סחף, אדמה יותר פוריה. קשה לגור למעלה. זה לא הגיוני לגור למעלה. אבל אף על פי כן אנחנו גרים למעלה. ירושלים, מלאת ראשים, מלאת סלעים. מלאה עליות, שיר המעלות לדוד. שרים על זה שעולים. אומנם הטורקים לקחו את זה צעד אחד קדימה, נוסף, וסללו את הדרך הכי לא הגיונית לירושלים. הדרך ההגיונית לירושלים זאת הדרך, מה שקוראים היום כביש 443. מי שמכיר מאזור המרכז לירושלים, אתה נוסע בכביש 443, אתה נוסע בעלייה מתונה אחת לכל האורך. אתה עולה ככה, מתון, רגוע, אוטו רגוע, אתה רגוע, כל רגועים. מי שנוסע בכביש מספר אחת, מה שקוראים, הוא נוסע, מגיע לשער הגיים, עולה לשורש, יורד לעין חמד, עולה את הקסטל, יורד למוצא, עולה לירושלים. אם נשאר לך בדרך ראש מנוע. אין יום שאין שם איזה אוטו תקוע, איזה מסעית או משהו. כי זה באמת דרך לא הגיונית, עולים, יורדים, עולים, יורדים. הדרך המסורתית המקובלת הייתה דרך 443, מה שקוראים היום, כביש מודיעין. אבל הצד השווה שבכולם שמגיעים לירושלים, וירושלים היא מלאה עליות, מלאה מאמצים, ועל זה אנחנו שרים. שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי. כן. שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד מעניין, רש"י כאן מביא מדרש. שמעתי בני אדם, מה זה שמחתי? אל תקרי, אל תגיד שמחתי אלא שמעתי. מה שמעתי? ששימח אותי, דוד אומר. שמעתי בני אדם שאומרים, מתי ימות אותו זקן? וימלוך שלמה בנו ויבנה בית המקדש ונעלה לרגל. ואני שמח. כלומר, דוד המלך שומע ככה את העיתונאים מדברים, אוף, מתי כבר הוא ימות הזקן הזה דוד, ויבוא שלמה בנו ויבנה את בית המקדש. כי כנראה ידעו שדוד לא יכול לבנות את בית המקדש מכל מיני סיבות, אולי תכף נדבר עליהם, למה דוד לא בנה את בית המקדש. אבל, והם ידעו ששלמה יש הבטחה, כן, הנביא מבטיח לדוד המלך שהולך להיוולד לו ילד, בן, שקוראים לו שלמה, והוא יהיה איש מנוחה ושלום אתן בימיו, הוא יבנה לי בית לשמי וכו'. אז כולם יודעים שעתיד להיוולד בן לדוד שיבנה את בית המקדש. אז אומרים לדוד, יאללה, קדימה, סע, מה נתקעת? רוצים שתתחלף כבר. ודוד שמח. למה הוא שמח? זה ממש מעליב. התשובה לשאלה הזאת שאיתה פתחנו נמצאת בעצם בבסיס של כל ספר שופטים וכל ספר שמואל בעצם. אנחנו עוסקים כאן בבניין ירושלים, אבל צריך גם טיפה לעסוק לפני כן בחורבן, מה שקדם לירושלים, כן? כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. מה זה מנוחה? מנוחה זה שילו. למה חרב משכן שילו? משכן שילו, ספר שמואל נפתח בחורבן משכן שילו. למה החורבן הזה מגיע? מה הסיבה? זה בעצם חורבן בית המקדש. משכן שילו עמד 300 שנה. זה חתיכת זמן. למה הוא חרב? טוב, יש לזה כל מיני תירוצים, כל מיני יישובים, בעיקר יש שמביאים את ההתנהגות של בני אלי, שהם בעצם גרמו למשכן להיעזב, אבל זה לא רק, אף פעם לא רק בגלל הכהנים, זה גם בגלל העם. המצב בתחילת ספר שמואל, הוא מצב כזה, שעוברים, עברו כבר 200 שנה, אפילו יותר, מאז שהעם נכנס לארץ ישראל, עם, בכל רעש גדול, עם בקיעת הירדן, ואורים ותומים, ויהושע, ולעזר הכהן, וזה נראה שטק טק, כובשים, נלחמים שבע שנים, מחלקים את הארץ שבע שנים, ובונים את בית המקדש שבע שנים. 21 שנה, אנחנו גמרנו כיבוש, חלוקה ובניין המקדש. ובמקום 21 שנה זה לוקח, זה לא לוקח, זה 300 שנה. ושום דבר לא מתקדם. ולאט לאט מתחיל איזה יאוש. יאוש, קודם כל מהמקום הזה שנקרא המקום אשר יבחר השם, לא יודעים איפה זה בכלל. אף אחד לא גילה להם איפה זה. המקום הזה, ירושלים, ירושלים הרי לא מופיע בתורה כמקום שהמקום הנבחר, היא מתוארת בתור המקום אשר יבחר השם. ופשוט לאט לאט זה מפסיק לעניין. זה לא מעניין את אף אחד. ואומר המדרש, מלא, אם זה לא מעניין את אף אחד, ירושלים, יכול להיות שגם הסתפקו, יש לנו, מה רע? איך פעם הייתי פעם בכותל בתשעה באב, אז היה שם, התחיל שם איזה בלגן, לא זוכר מה היה שם, רצו לעלות להר הבית, והיה שם קצת צעקות וכאלה, אז בדיוק איזה אישה אחת עוברת לידי, אישה אותי נראית מסורתית ואומרת, מה הם עושים בלגן? מה הם צריכים לעלות שם להר הזה? יש לנו את הכותל, מה הם צריכים לעלות להר? מה חסר לנו? יש לנו את הכותל, וזהו, לא צריך יותר שום דבר מהדבר הזה. כן, הכותל, הקיר של בית המקדש החרב, וזה אני מסתפק. אוי ואבוי. הכותל הוא המזכרת, הכותל הוא זו לא השכינה מן הכותל המערבי, שכל פעם מזכיר לנו, הנה זה עומד, אחר כותלנו, מה נמצא אחר הכותל. אז ככה גם היה בתחילת ספר שמואל, היה את משכן שילה, וזה מספיק, מה צריך? זה אחלה, יש פה משכן, והוא עומד, יש פה כלים שעשה משה, וזה בסדר גמור. זה לא בסדר. צריך להתקדם. אם אתם לא מתקדמים לבד, אז המשכן יחרב. כשהמשכן נחרב, המדרש מתאר לנו מצב מאוד מאוד מעניין. הרי המשכן נחרב, והארון נופל בשבי. והארון חוזר אחרי 7 חודשים. כשהארון חוזר, הוא חוזר לדרך בית שמש. והקדוש ברוך הוא מכה שם מכה גדולה. נהרגים שם 50 אלף איש, נדמה לי, ועוד 70 איש. מכה גדולה בעם. מה הסיבה של המכה? זאת אומר המדרש. אילו הייתה תרנגולתו של אחד מכם נאבדת, היה מחזר אחריה. וארוני מסובב בשדה פלישתים 7 חודשים ואין איש מכם שם על לב. כלומר, אנחנו היינו מצפים שאם הארון נפל בשבי בשדה פלישתים 7 חודשים, יהיו כנסים, יהיו עצרות, יהיו צומות, יהיו תעניות, יחפשו, יעשו משהו. כלום. תרנגולת הם היו מחפשים יותר מאשר את הארון. זה פשוט לא עניין. וכשהגיע הארון לבית שמש, אז הם, הנה, הארון חזר, מגניב, אפשר להמשיך לקצור. זה המצב שדוד קיבל בתחילת מלכותו. מבחינה תודעתית, חינוכית, שם העם היה ביחס לבית המקדש. אם לקראת סוף ימיו דוד שומע מלמטה, מה קורה, רוצים פה לבנות את הבית, אנחנו חמים על זה, מה קורה? אומר דוד לעצמו, מסמן לעצמו וי, במשימה החינוכית הצלחתי. בלעורר את הציפייה, את ההשתוקקות, את הרצון להגיע להר הבית, וזה אני הצלחתי. ממצב של אפס התעניינות, שזה פשוט, בוא נשאר ככה וזהו, למצב שאומרים, דוד, קדימה, זוז, אנחנו רוצים כבר לבנות את הבית, אומר דוד לעצמו, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. אני שומע את הקולות האלו שכבר מצפים, מתי יבוא שלמה בני, אז אני יודע שהצלחתי באמת, במשימה החינוכית, שמחתי, אל תקרי, שמחתי, אלא שמעתי. בעצם, איך זה קרה? אז אנחנו כרגע לא נוכל לסרטט את כל הצירים שזה קרה, אני רק אגע בנקודה אחת איך זה כן קרה. זה קודם כל קרה כי דוד בעצמו היה כזה. כי דוד בעצמו היה כזה. בתהילים קוף למדבט, הפרק המדהים הזה, שאני אתן לכם רמז, כתוב נכון, הציבי לך ציונים, לעשות רמזים לכל מיני דברים בתורה. איך תזכרו שפרק קוף למדבט עוסק בהר הבית? שנאמר, קלב, קרוב לבית. פרק קלב, שיר המעלות לדוד. לא, זה... אתה מחייך, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? פעם אחת, נסעתי הביתה מהצבא, הייתי בסדיר, אז היום אתה עושה בטרמפים. הייתי שריונר, שריונרים ברמת הגולן יוצאים 21 יום, אתה מרגיש ככה, וואלה, פינקו אותך. והייתי בטרמפיאדה, עמד חייל מגולני, שאתה חדש שדיברנו, התברר שהוא טבח. טוב, אני התחיל לדבר איתו. אני הולך היציאות שלך, אומר לי, אני יוצא חמישי עד ראשון. אמרתי לו, מה, כל שבוע חמישי? שאומר לי, לא, חמישי עד ראשון אחר כך, 10 ימים. אני עושה ראשון חמישי, ואני מסתכל עליו ככה. כאילו, אומר לי, אבל מה, יש מינוס אחד. אומר לו, מה, אין רגילות. אמרתי לו, אתה לא מבין מה יש. קלה, אין רגילות. הוא אמר את זה ברצינות. שיר המעלות. זכור אדוני לדוד את כל עונותו. מה זה עונותו? היונתן מתרגם סיגופי. העינוי שלו. הקדוש ברוך הוא, תזכור לי איך הייתי מתענה. על מה היית מתענה דוד? מה קרה? מי עצבן אותך? מה תענית? אשר נשבע לאדוני נדר לאוויר יעקב. דוד נדר נדר פנימי, נשבע שבועה פנימית. אם אבוא באוהל יצועי, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה. עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב. הוא לא ישן בלילה דוד. עד שהוא יגלה את המקום הזה. הנה שמענוע באפרת, המצענוע בשדה יער, נבוא עליהם משכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. הוא בעצמו חי את זה, בוער את זה. איפה המקום הזה? הוא כבר מדמיין. קומה אדוני למנוחתך, אתה ואהרון עוזרך. הנה, הנה, הקדוש ברוך הוא יקום, ויהיה מקום לאהרון שלו. כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. בעבור דוד עבדך, אל תשב פניי, מתפלל, אל תשב את פניי, תגלה לי את המקום הזה. הוא ממשיך כאן את כל הפרק הזה, בסופו של דבר הוא מסיים, זאת מנוחתי עדי עד, כי בחר אדוני בציון יבא למושב לו, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב, כי הביתי, הפרק עוד ממשיך, אבל זה בעצם הפסוקים שלהם. כלומר, כיוון שדוד בעצמו היה כזה, זה כלל ראשון במלאכת החינוך, אז הוא גם הצליח להנחיל את זה הלאה, עד כדי כך שהוא שמח. שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך, אני שמח שאומרים לי מתי ימות זקן זה ויבוא בנו וירש אותו ויבנה את בית המקדש. זה הפסוק הראשון. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. מה זאת אומרת עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים? יש לזה כמה הסברים. פירוש אחד, מהצפיפות. כן? צפוף בירושלים, נכון? שער יפו, שער השפות, בחגים, במועדים, צפוף. אנחנו גם מתלוננים על הצפיפות. אוף, אין חנייה בכל איזו הרוב. אמרת את המילים, אין חנייה, אמרת המילים של גאולה. אין חנייה בעיר העתיקה. פעם היה כמה חנייה שאתה רוצה. הכל היה פנוי. מגרשים שלמים. היום צפוף. אז זה ככה אומר המצודות, עומדות מרוב אדם הבאים ויוצאים ממנו, ומתעכבים ועומדים בשערים זמן מה עד אשר נוכל לבוא בה. יש תור, צריך חכות כדי להיכנס לירושלים. אבל זה לא רק. תראו, יש מימד של הכנה. לירושלים, אתה לא יכול להיכנס ככה. כשעומדים ומתקדמים לקראת ירושלים, מגיעים אל השערים, יש צורך לעמוד ולהתבונן. עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים, זה בכוונה. כי זה לא, מי שככה קצת מכיר את, כן, את תל אביב, נגיד את, אתה נוסע באיילון, אתה פשוט נשפח. זה הביטוי, אתה נשפח לתל אביב. ככה, פשוט. ושתרצה, תרצה או לא תרצה, אופס, אתה בתוך כל הבלגן, בתוך כל המאומה, בתוך כל, אתה בפנים, אתה כבר שאוב. התחלת, אתה נכנסת, אתה בתוך איילון, זהו, עכשיו אתה. וכדי להיכנס באמת לירושלים, צריך רגע אחד לעצור ולהבין במה אנחנו עסוקים כאן. שרת שכינה, טבורו של עולם, 70 שמות נקראו לירושלים. עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים, זה המסוגלות לעמוד בשער, וטיפה אחר, רגע אחד לעצור, ולהבין במה אנחנו כאן עסוקים. זה נכון, ירושלים יש לה הרבה מאוד שערים, זה נכון גם לשערי החומה, ובוודאי ובוודאי לשערי הר הבית, וגם לשערי המקדש. כל שער מכניס אותך בעצם, הרי מה זה שער? שער זה משהו שמגדיר, הרי אנחנו יודעים שערים שהם היו מקופות חומה ועם שער, היה להם קדושה יותר גדולה. שער זה בעצם משהו שעוזר לך להגדיר יחס בין פנים לחוץ. יש מחוץ לשער זה בחוץ, ויש בפנים. אז אם אני נכנס לירושלים, אני נכנס בשער אחד, אני יותר פנימה. אחרי זה אני נכנס בעוד שער, אני עכשיו עוד יותר פנימה. ובעוד שער אני בעצם מתחיל איזה מין מסע פנימה. שער אחרי שער אחרי שער אחרי שער, עד שאני מגיע אל שער המזרח, שהוא מכוון כנגד קודש הקודשים, כנגד פתח האולם, כנגד הפרוכת, כנגד קודש הקודשים, פתח לפנים, מפתח לפנים, מפתח מכניס אותי עוד ועוד ויותר פנימה, ואם אני לא נעמדתי דקה לפני שאני נכנס, עומד בשערי ירושלים ומבין שאני מתחיל כאן איזה מין כניסה פנימית, פנימה, לפני ולפנים, אז אני יכול כאן לפספס. אז לכן דוד המלך אומר, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. אני חייב לומר שהפרק הזה, נכון, דוד כתב אותו כשדוד היה חי, אבל דוד גם כתב דברים ברוח הקודש. ואנחנו, יש לנו היום בדור שלנו פסוקים שהם, אנחנו יכולים להבין אותם היום הרבה יותר טוב. יש לנו פשט לא רע אליהם בכלל. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, שער העריות, שער ציון, ממנו ניסו לכבוש את ירושלים במלחמת השחרור. שער האשפות, ממנו נכנסה החטיבה הירושלמית. הם תמיד טוענים שהם היו ראשונים, אבל קשה להגיד שכבשו את ירושלים דרך שער האשפות. אז שער העריות זה יותר. וכן על זה הדרך, עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים, גם אז וגם היום. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אז איך צריך לקרוא את הפסוק הזה? המלבים כאן מתרגם, ירושלים היא בנויה רק כאשר היא חוברה לה יחדיו. כלומר, אתה רוצה לבנות את ירושלים? צריך איזה משהו שנקרא יחדיו. בואו טיפה נבין מה הכוונה. טוב, קודם כל אנחנו, אני אספר לכם סיפור. היה פעם בזמן הרב קוק, הייתה מחלוקת בתוך ירושלים, מחלוקת גדולה בין הכוללים, איך לחלק את הכסף, הרי כאן היו כספי החלוקה, הם מגיעים מחוץ לארץ. והתעורר איזה ויכוח, איך לחלק את הכסף בין הכוללים. ובאו לרב קוק שיעשה דין תורה, הרב אמר, אני לא רוצה להתערב. תלכו לחברון, ושם יהיה לכם סייעתא דשמיא, בזכותה של חברון, העיר המחברת, תצליחו להגיע להסכם ביניכם. וככה הם עשו. ירדו מירושלים, הלכו לחברון, והצליחו להגיע להסכם. מה קרה? כי בירושלים המתח הרוחני הוא כל כך גדול, נמצאים כאן בלב. אתה יודע, אם יש לי, אני אפצע כאן בקצה האצבע, בסדר, יורד טיפה דם, שטיות, מנגבים את זה, אם זה צמר יפה נגמר. אבל בתוך הלב, כל כלי דם הוא משמעותי. וכל כלי דם אומר לעצמו, אני כאן הכי חשוב, ואף אחד לא רוצה לוותר. בירושלים, המתח הרוחני הוא כל כך גדול, שזה המקום היחיד בארץ, בעולם, שאתה יכול למצוא תלמודי תורה, שההבדל ביניהם אתה לא יכול לראות במיקרוסקופ אפילו. אז ככה, כל אחד יש לו איזה מין גוון שונה, הוא מקים לעצמו מוסד. למה? כי זה ירושלים. כי יש כאן איזשהו מתח רוחני מאוד מאוד גבוה, שכמובן יכול גם להתהפך לרועץ. כי ירושלים חרבה, על מה היא חרבה? דוד המלך עוד צפה את זה עוד לפני כן, על קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. מכירים את הסיפור על קמצא ובר קמצא? הסיפור הזה הוא סיפור של לא היה ולא נברא. כלומר, הוא היה ונברא, אבל הוא לא היה רק עם שני הטיפוסים האלה, אלא בעצם זה סיפור שחזל דוגמים לנו את המצב בירושלים. היה הוא מעשה באחד שקראו לו קמצא, נכון? והיה לו חבר שקראו לו בר קמצא. לא, מעשה, סליחה, מעשה באדם אחד שהיה לו שני חברים. אחד קראו לו קמצא, אחד קראו לו בר קמצא. אז הוא אמר למשרת, לך תקרא לקמצא. והמשרת הלך קרא למי? לבר קמצא. ואז הוא הגיע לסעודה וכל הסיפור שכולכם מכירים. מחרת היה כתוב בעיתון על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה קשה? קמצא אומר, סליחה, אני אשם? אני בכלל ידעתי מזה. רצו להזמין אותי למסיבה, ולא הזמינו. אני מחרת קראתי בעיתון שהייתה איזה מסיבה, והיה איזה תקרית, וזה, אבל מה רוצים ממני? למה כותבים בגמרא במסכת גיטין לדורות על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, שאני בכלל בלילה הזה הלכתי לישון, ולא ידעתי מזה שום דבר? תשובה, כי זה לא אתה, זה השיטה. השיטה בירושלים הייתה קמצים. אתה מאיזה קומץ? אתה מהקומץ שלי או לא מהקומץ שלי? אז כיוון שאתה, הקמצא, היית שייך לקומץ של ההוא, אתה חלק מהשיטה. ועל זה חרבה ירושלים. זה מין גיטו ויד הבאים כאחד כזה, כי ירושלים מצד אחד היא מעודדת את המתחים האלו, כי כל אחד כאן עומד על השיטה הרוחנית שלו, ואף על פי כן הציפייה והתביעה היא להיות באחדות. אומר כאן המלבים, ירושלים היא הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שאליה ובעבורה התחברו האיברים הפרטיים של הגוף הכולל יחדיו להיות גוף אחד. כלומר, יש כאן איזה מין הבנה פנימית, אנחנו כולנו בעצם רקמה אנושית אחת פשוטה, כולנו איברים בתוך גוף אחד, והדבר הזה בא, אמור לבוא לידי ביטוי, בתוך ירושלים. לכן ירושלים הבנויה, היא בנויה, אפשר לבנות את ירושלים על ידי אחדות. לענייננו היום, שאנחנו בעצם מחפשים לבנות את ירושלים, רוצים לבטל כל מיני גזרות של הקפאה. אז יש לבנות את ירושלים, אבן על אבן, זה ברור. אבל הגאון מווילנה, תלמידיו בעיקר, תלמידיו ממשפחת הרבנים ריבלין ומשקלוב, הם כתבו לנו בספרים את שיטת הגאון מווילנה בגאולת ישראל בקץ המגולה. חלק גדול מהשיטה הזאת פונה לדברים שצריכים להתרחש בירושלים. והגאון אומר, יש דברים שבונים את ירושלים. לדוגמה, אחדות. אחדות בונה את ירושלים. אחדות בכלל. לא רק אחדות כאן בירושלים עצמה, אלא אחדות בכלל בונה את ירושלים. דיברנו על זה בשבת. אנשי אמנה בונים את ירושלים. לא חרבה ירושלים, אלא על שפסקו באנשי אמנה. כשאדם הוא אדם אמין, בזה הוא בונה את ירושלים. בונה חורבה אחת מחורבות ירושלים. בונה לבנה מלבנות ירושלים. כי האמינות גם תורמת ליחדיו, תורמת גם לאחדות, שאנשים הם לא מרמים חס וחלילה, לא גוזלים ולא משנים בדיבורם. וכן על זה הדרך. ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני. כן, אז למה השבטים יכולים לעלות לירושלים? כל השבטים באים לירושלים. הסיבה היא פשוטה, כי ירושלים לא נתחלקה לשבטים. אז כולם יכולים לעלות. קצת מזכיר את אסתר המלכה, נכון? שכל אחד מאומות העולם היה אומר, אסתר היא משלי. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, ואז כולם חשבו שהיא משלה. אין ירושלים מגדת לאיזה שבט היא שייכת, וככה כל השבטים רואים בה את ביתם. ירושלים מכנסת אליה את השבטים, ובזה היא מהווה עדות לאחדות ישראל. כי המדרש כאן מביא שהאומות העולם היו מונים, מצערים את ישראל ואומרים, אתם מדברים פה על שבטים, משחקים פה משחקים, שבט ראובן, שבט שמעון, שבט יהודה, דגלים וזה, כולכם ממזרים. אפשר שהייתם 210 שנים תחת השעבוד במצרים ולא תימאו אתכם? באה ירושלים ומעידה. מעידה כאן, אומר כאן רשי, אני מעיד עליהם שהם בני אבותיהם, איתי לשמוע עליהם, הרובני, השמעוני וכו'. וכשכל השבטים האלו, הרי מה שיכול להעיד על גוף, אם הוא אחדותי במהות או לא, זה אם הוא מצליח להתאחד. כלומר, אם יש כאן איזושהי אומה של ממזרים, חס וחלילה, כן, אז בסדר, בזמן מצוקה הם התאחדו ביחד, אבל ברגע שהכל נגמר הלחץ, אז כל אחד הולך לעצמו. אבל אם האומה הזאת מצליחה להתאחד 3 פעמים בשנה, מכל קצוות הארץ מגיעים לירושלים, ועושים את הכל ביחד, זאת עדות על השורש הפנימי המשותף המאוחד של האומה הזאת. יוצא שירושלים, ההתכנסות של השבטים לירושלים, זה עדות על כך שנכון אנחנו שבטים נפרדים, אבל יש לנו שורש אחד. כמו שבא לידי ביטוי אצל הכהן הגדול. אצל הכהן הגדול יש לו 12 אבנים כאן, של 12 שבטים, שזה רומז, כאילו כל שבט הוא צבע בנפרד, הוא אבן בנפרדת, אבל יש לו עוד 2 אבנים פה. 6 משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן את השני כתולדותם, פיתוחי חותם תפתחת 2 אבנים, מוסבות משבצות הזהב תהיינה. אז יש פה ביצה מצד אחד 12, מצד שני יש פה 6 ו-6, וזה הכל על הלב של הכהן הגדול, אז זה מראה שהפיצול, מה? כן, זה... כן. אז אתה מבין בזה, זה... אז... הפיצול הזה, האם הוא ריבוי גוונים או שהוא פיצול? הוא ריבוי גוונים. יש כאן שורש אחד. ששם עלו שבטים שהבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני. מהי העדות? העדות היא שהשבטים הם בעצם, יש להם שורש אחד. כמו, אתם יודעים, המילה שבט יש לה גם ענף, נכון? אפשר להקות את החמור בשבט. שבט זה סוג של ענף. אז בעצם השבטים זה ענפים שיוצאים כולם מגזע אחד, הגזע של יעקב אבינו. כך אומר, אמר במכן, עדות לישראל, שהם גוי אחד מתאחדים במה שכולם מתקבצים שם בשלוש מועדי השנה לתכלית אחד להודות לשם השם. עכשיו, בגלל שהם מאוחדים, אז יש מצב כזה שהם מתקבצים בתוך העזרה. צפוף, צפוף מאוד מאוד צפוף, נכון? אתמול שמעתי מתלמיד חכם אחד שצפוף זה... למה קוראים למילה צפוף צפוף? אה? כי זה גורם לך לצוף. כשצפוף, פתאום אתה מרגיש, כאילו, הרגל שלך כבר, הצפיפות מרימה אותך. כן, אתה... אז עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. איך זה יכול להיות? אז קודם כל כתוב שנעשה נס, באמת הקדוש ברוך הוא עשה נס, אבל עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, זה גם הרבה פעמים ביטוי לאהבה. כלומר, אם אני באמת אוהב אותך, יש בינינו באמת אחדות, אז אני לא ארגיש את הצפיפות. יש מקום בלב, יש מקום בנשמה. אבל אם אני, זאת אומרת, המקום שלי כאן, אתה נכנס לכאן, אז מתחיל להיות כאן מאוד מאוד צפוף. מאוד צפוף. הגבעה, נדמה לי, בסנדרין אומרת, קדהביה רחימתן עזיזה, אפוטיה דספסירה הווה שחוון, נדמה לי. כשהייתה אהבתנו עזה, אפילו על ספסל אחד כזה צר, היינו יכולים לשכב ביחד וזה. ועכשיו, כשאהבתנו, כשהתרחקנו, אז אפילו חדר מלא, אנחנו מרגישים שצפוף לנו, אחד עם השני. ככה זה. אז האהבה והאחדות יצרה כזה מצב שהיה מאוד מאוד צפוף, עומדים צפופים, אף מכן משתחווים רווחים. כל אחד גם קצת משתחווה כלפי החבר שלו. ככה קצת מוריד מהאגו שלו. אז יש כאן הרבה מאוד מקום בירושלים. אני רק רוצה להגיד בדרך אגב שכדאי מאוד גם להשתמש בכוח הדמיון, קצת לדמיין איך הייתה נראית ירושלים. העולם מתחלק לשניים, העולם היהודי. אלה שגרו בירושלים ואלה שגרו מחוץ לירושלים. מי שגר מחוץ לירושלים, זה חשוב שנדמיין את זה, כי זה מאוד חשוב לדעת איך היו נראים החיים של עם ישראל כשהיינו כאן על אדמתנו. מי שגר מחוץ לירושלים, החיים שלו סבבו סביב ציר העלייה לרגל. אם בן אדם, משפחה ממוצעת, אבא וילדיו, צריכים לעלות לירושלים 3 פעמים בשנה, מצוות עשה, וזה לוקח הדרך, לוקחת לו שבוע על חמור, הלוך, ושבוע חזור, ושבוע בירושלים, אז הוא אומר שהוא כמעט 3 חודשים בשנה נמצא בירושלים. או בדרך אל ירושלים, או בדרך מירושלים, או... עכשיו, נגיד בן אדם רוצה להגיע לסוכות, מה, הוא כבר לא יעשה גשר ליום כיפור, אז הוא מגיע לפני, כדי לראות את הכהן הגדול בעבודתו. בן אדם מגיע לפסח, הוא לא ילך עכשיו עד הבית ויחזור לשבועות. היו גם אלה שנשארו בין פסח לשבועות, נשארו בירושלים. אז יוצא שבעצם אדם ממוצע מעם ישראל היה מבלה משהו כמו 3-4 חודשים מזמנו כל שנה בירושלים. אתם מבינים את האופרציה? את איזה מבצע זה? זה, תבינו עכשיו את הטסות במסכת בבא בתרא שאומר שכשבן אדם היה חוזר מירושלים, היה חוזר פרצוף אחר לגמרי. פרצוף אחר, אדם אחר לחלוטין, הוא רואה את הכהנים, את הסנהדרין, את לימוד התורה, היה חוזר בן אדם, היה חוזר חזרה למושב שלו בצפון ובדרום, אדם אחר. ולא היה מספיק להתאושש כבר, אופס, עולה עוד פעם. אז זה אלה שגרו מחוץ לירושלים, אלה שגרו בתוך ירושלים, כל החיים שלהם סבבו סביב מה? הרוח. אתה צריך להערך פה למיליון וחצי בני אדם, שהם צריכים בליל הסדר תנורים כדי לצלוט את הפסחים שלהם, והם צריכים דרכים, והם צריכים בעות מים, והם צריכים מקום למספול, לכבשים, והם צריכים כבשים לשחוט. כל אנשי ירושלים פחות או יותר בזה הם עבדו. בלקלוט את המיליונים שמגיעים אליהם. אתם מבינים מה זה אחדות? יד שרה, יד זה, הכל זה, כל ירושלים עבדה בזה. לגור בירושלים זה היה חתיכת תפקיד, זה לא היה דבר כזה פשוט, זה היה עבודה, משרה מלאה. מגיע פסח, חבוב, פתח את הדלת, קדימה, תן אנשים להיכנס. צריכים לישון, צריכים לאכול, צריכים קורת גג, קר בירושלים, סוכות בירושלים, הכל היה מלא סוכות. כן. אז לכן, זה עיר שחוברה לה יחדיו. סליחה, זה ששמענו שבטים שהפתיעה עדות לישראל, להודות לשם השם, כן, גם חוברה לה יחדיו, עדות לישראל, עדות על האחדות שקיימת בין השבטים. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. כן. זה מדבר על המשפט. כן? ירושלים, חלק מהשמות שלה זה עיר צדק, קריה נאמנה. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. אז הגמרא מספרת לנו ש בלשכת הגזית הייתה סנהדרין. המוסד השיפוטי המרכזי של עם ישראל, שכותב הרמב"ם, ממנו יוצאת הוראה לכל עם ישראל, זה מירושלים. איזה עוצמה זה שאדם נמצא באיזושהי קצה, קצה של הארץ, והוא יודע שיש משפט מרכזי שהקדוש ברוך הוא מדבר עם החכמים, מדבר עם ראשי הסנהדרין דרך הכהן הגדול, דרך רוח הקודש של הסנהדרין, ומשם יוצאת הוראה לכל ישראל. ירושלים גביר המשפט. באמת זה נכון גם היום. המקום עם ריבוי התורה הגדול ביותר בעולם כולו, זאת ירושלים. מכאן תצא הוראה לכל ישראל. מגדולי תורה, מגדולי דור, מישיבות גדולות. אבל החידוש בפסוק הזה, זה הסוף שלו. גם אצל אומות העולם יש את גבעת הקפיטול, ואת בניין בית המשפט העליון, יש את הכנסת. החידוש בירושלים היה שהשופט היה גם המלך. כסאות לבית דוד. החידוש היה שהסמכות המדינית, זאת שהוציאה למלחמות, זאת שגבתה מיסים, זאת שקבעה גבולות, זאת שיצאה לקרבות, היא גם הייתה הסמכות המוסרית. היא גם הייתה הסמכות הפנימית. היא גם זו שעשתה צדקה ומשפט. איזה עוצמה יש לדבר הזה. הרי היוונים, כן, היה משפט כזה. תן לאלוהים את אשר לאלוהים, ולקיסר את אשר לקיסר. כן, בוא, הקיסר, האלוהים צריך לקבל, הקומר, שזה צריך לקבל את המס שלו, תן לו מה שהוא צריך, שיתפלל, יברך, מה שצריך לברך, ותן לנו לנהל את הממלכה, כמו שהם מנהלים ממלכה, ככה, בצורה פוליטית, מלוכלכת, מתוחכמת, וכו' וכו'. בירושלים, הכיסא שיושב למשפט, זה כיסא מלכות בית דוד. הגברה במסכת סנהדרין אומרת בפרק שני, שמלך לא דן ולא דנים אותו, אומרת, זה המשנה, אומרת שם הגמרא, זה מדבר במלכי ישראל. אבל מלכי בית דוד דנים הם את אחרים, ואחרים גם דנים, ואפשר גם לדון אותם. כלומר, מלכי בית דוד בחלק גדול מהמקרים היו בעצמם ראשי הסנהדרין. זה דבר אדיר. שהמלך בעצמו, כתוב על דוד, והיא דוד עושה צדקה ומשפט. דוד המלך היה עושה משפט, אבל אחרי זה גם היה לו קופת גמח, אם היה מחייב איזה אני, היה שולח אותו, לך לקופת גמח, תיקח גם תיקח גם כסף כדי לחסות את החוב שלך. דוד היה פוסק עליך בלכות נידה. כלומר, ירושלים הפגישה אותנו עם איזה פלא שהשלטון המדיני הוא גם השלטון המשפטי, המוסרי, התורני. זה אחדות שאנחנו מאוד מתגעגעים אליה. מאוד, מאוד מצפים לה, מאוד מייחלים לה. זה אחדות שהתקיימה אצל דוד המלך. אחרי זה גם אצל שלמה. בעצם גם שלמה הביא את זה לשיא במשפט שתי אנשים הזונות, מה שהקדוש ברוך הוא חנם אותו בחוכמה. זה מה שגם שלמה ביקש. נכון? מה הוא ביקש? בשתי מילים, בלי להסתכל, מה? איך? לב מבין זה כמעט, איך? לב שומע בדיוק. שלמה ביקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בגבעון, כן, פרק ג', ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מיוחל לשפוט את עמך הכבד הזה. שלמה המלך הוא גם מלך וגם שופט. הלא דבר, דבר עצום. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. מה זה סליחה, מה זה ישליו? זהו, היה לי, זה נשמע כזה שחיים באשליה כזה. אתה חושב שבאמת יש שלום בירושלים, זה אשליה, אילוזיה. לא, זה לא הכוונה. אלא ישליו אוהבייך הכוונה זה מין הטיה של המילה שלווה, שאחרי כן תופיע בפסוק הבא, יהיה שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. אני רוצה לקרוא לכם את דברי המלבים על הדברים מאוד חשובים. שאלו, אחר שבאר שירושלים היא המעמדת חיבור הגבייה הכללית והאחדותה, אין, ירושלים מעמדת את החיבור של עם ישראל, אומר כמו שאם תשאל לשלום הגבייה האישית, אם שואלים מה שלומך, אז הוא אומר, תלוי את מה אתה שואל, אם אתה שואל על הגוף, אני מרגיש שהגוף בסדר, הנשמה, אוהו, כואב לי, קשה לי, אני בזה, תלוי את מי אתה שואל, אתה שואל אותי או אתה שואל את הגוף שלי או אתה שואל את הנשמה שלי, נשיב לו ששלומה תלוי עם האיברים והכוחות שבגבייה מקושרים ויש להם שלום יחדיו. כי בעת יעשה הפירוד ביניהם אז יבוא המוות. כן אם ישאלו שלום ירושלים. ירושלים, מה שלומך? תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את האבנים, הכל בסדר, ברוך השם, היינו כאן ותמיד נהיה כאן. אבל אם אתה שואל את האנשים, כאן התשובה יכולה להיות אחרת. נאמר שהתשובה ששלומה תלוי עם ישליו אוהבייך. או, עכשיו מה זה ישליו אוהבייך? עם אוהבי ירושלים... יהיה ביניהם שלווה פנימית. שלווה פנימית. שלווה, יש שלום. שלום זה שאנחנו לא רבים. אבל שלווה פנימית זה איזה מין ביטחון, רוגע, יהיה בסדר. אנחנו כאן לא לבד. הקדוש ברוך הוא כאן מוביל אותנו. גם אם הדעה שלי כרגע לא התקבלה, בסדר, לא קרה שום דבר. שלווה פנימית זה משהו שהוא מלא מלא לביטחון, תבול בתוך איזה מין השגחה אלוקית. אם אותם אוהבי ירושלים הם בתוך שלווה פנימית, אז ירושלים מרגישה טוב. אבל אם אוהבי ירושלים הם בעצבנות, רגע, ירושלים היא מספיק חרדית, מספיק דתית לאומית, היא מספיק חילונית, היא מספיק פה, הכל כזה בעצבנות, הכל כזה בלחץ, אז זה מכניס כאן את כל המערכת לתזזית. צריך שלווה פנימית. בזה תלוי שלום ירושלים. אחר שעיקר עניין ירושלים היא אחדות האומה. ואם כן אם יתעורר בין אישיהם ריב ומדנים ופירוד לבבות, לא נמצא שלום ירושלים. ידוע לכם, כן, עבור את הידוע של הרב נריה, זכר צדיק לברכה, ששאל למה במלחמת, הרי גם במלחמת השחרור ניסו לכבוש את ירושלים, את הרובע היהודי ולא הצליחו, וששת הימים הצליחו. אז ניסו דרך שער ציון להיכנס. אז הוא אמר, כי במלחמת השחרור היה פלמח נכנס מכאן, והאצל מכאן, וההגנה מכאן, והלחם מכאן, כל ארבע זרועות לא מאוחדות בינם לבין עצמם, לכן לא זכינו. אבל בששת הימים שזה היה צהל, צהל גנה לישראל, צבא מיוחד, אז נפתחו בפנינו השערים. אחדות פנימית. כי עיקר שלומה של ירושלים היא עם כעיר שחוברה לה יחדיו, לא אם התפרדו. והנה יש הבדל בין שלום ובין שלווה. ששלום הוא השלום החיצוני, ושלווה הוא השלווה הפנימית. יש שלום חיצוני שאנחנו מסתדרים. אני לא, אתה לא רב איתי, אני רב איתך, כל אחד בשכונה שלו. יש שכונה חרדית, יש שכונה דתית, כל אחד מסתדרים. אבל יש גם שלווה פנימית. מלאת אהבה, מלאת אמפתיה, רגועה, שמחה, מסתכלת בעין טובה. בכלל, ירושלמי זה אחד שמסתכל בעין טובה על על הסובב אותו. שלווה פנימית. לכן, במילה, הפסוק הבא, יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. שלום בחילך, חיל זה חומה. כן? יהי שלום בחילך. שהחומה שמקיפה את ירושלים, שיהיה בשלום. הצדדים החיצוניים של ירושלים, שיהיו בשלום. אבל שלווה בארמונותייך. המקומות הפנימיים, בארמונות, שם צריך שלווה. שם צריך שאנשים לא ידברו רעה אחד על השני, וגם לא יחשבו רעה אחד על השני, וגם לא יסתכלו רעה אחד על השני, אלא תהיה להם שלווה פנימית שאוהבת ומכבדת אחד את השני. שני הפסוקים האחרונים הם חותנים פה את הפרק. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. אז מה זה אדברנה שלום בך? את צריכה את אדברנה שלום לך. אז דוד המלך אומר, בגלל שירושלים וההשפעה של ירושלים, הכל תלוי באחדות הפנימית שקיימת כאן בתוך העיר, אז דוד המלך אומר, אני אדבר כאן בתוך העיר דברי שלום. אדברנה שלום בך, לא עלייך, ירושלים הנחמדת והיפה, לא, לא זה, אלא בתוך ירושלים אני אדבר דברי שלום. מקדים שלום איש לרעהו. ידבר דברי שלום על חלקים אחרים באוכלוסייה. להשמיע דברי שלום בתוך ירושלים, אפילו ברמה הבסיסית של להקדים שלום יש לרעהו, זה בונה את ירושלים, זה מחזק את האחדות שלה. למען החי ורעי, למען אותם החי ורעי שהם פה בתוך ירושלים, אני צריך לשמור על האחדות שלהם. כמו שכאן אומר המלבים, אומר, הנה מה שנוגע לתועלות הקיבוץ המדיני, לטובת החי ורעי, אדברנה שלום בך. אני אדבר בתוכך דברים של שלום, דברי ניחומים, דברי שלמות. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. כן, בית השם אלוהינו זה בית שעדיין לא נבנה, כשדוד המלך מדבר את כותב את הפרק הזה. אבל דוד מבין שבית השם, בית המקדש, בסופו של דבר, הוא איזה מין, נשאל לפני כן שאלה קודמת. הרי דוד המלך, כשרוצה לבנות את הבית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יכול לבנות. למה? מה? כי? איפה זה כתוב? מה? איפה זה כתוב? מה? מי אמר דברי הימים? מי אמר דברי הימים שיגיד אני? מה? כן, זה כתוב רק בדברי הימים. זה לא כתוב בספר שמואל. אתם יודעים? אני אגיד לכם מה כתוב בספר שמואל. בספר שמואל כתוב, רגע עוד שנייה... בפרק זין, ויהי כי ישב המלך בביתו, אדוני הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך נתן הנביא, ראנה אנוכי יושב בבית הרזים, ואהרון האלוהים יושב בתוך העירייה. רוצה לבנות בית להשם? אז נתן אומר לו, אין בעיה. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, אתה תבנה לי בית לשבתי, תתתתתת, כל הפסוקים, כל הפסוקים. ולא כתוב פה את מה שאתם אומרים על הדמים. זה לא כתוב כאן בספר שמואל בכלל. זה כתוב בדברי הימים. דרך אגב, מי שאומר את זה בדברי הימים, מי זה? זה דוד בעצמו. הוא, כשהוא מדבר על שלמה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי לא לבנות, כי דמים רבים שפכת לפניי. אבל זה לא כתוב בספר שמואל. עכשיו, ההבדל בין שמואל לדברי הימים, שספר שמואל עוסק במלוכה, ודברי הימים עוסק במלכים. אז אם רגע נתמקד, אז למה בספר שמואל דוד לא בונה את בית המקדש? מה הסיבה? התשובה היא אחת, כמו שמופיע כאן בפרק ז', ועוד נימד את זה בזאת השם בהרחבה בהזדמנות. את בית המקדש בן אדם לא בונה. לא בונה. אין מצב שאדם מיוזמתו יבנה בית להשם. הלוא השמיים ושמי השמיים לא יוכל כלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. בית המקדש נבנה, אם הוא נבנה, זה כתוצאה מציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה, וידבר השם אל משה לאמור, ועשו לי תרומה, ויקחו לי תרומה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא מצווה, אז אנחנו, טוב, אם אתה ציווית, אנחנו, הרבה דברים אנחנו לא מבינים, גם את זה אנחנו לא מבינים. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצמצם את שכינתו למקום מסוים? אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, בסדר. אבל אם האדם מעצמו יוזם את הדבר הזה, אוי ואבוי, יחשבו שעוד הקדוש ברוך הוא באמת הצלחנו לקפל אותו ולהכניס אותו לאיזה פינה. אז לכן, כשדוד המלך אומר, אני רוצה לבנות לך בית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? האתה תבנה לי בית לשבתי? כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה? וכולי וכולי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי אם לא ימיך ושכבת את אבותיך והקימותי את זרחה אחריך, הוא יבנה בית לשמי. אני יהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן וכולי וכולי. אז דוד לא יכול לבנות בית המקדש, כי דבר שמגיע בתור יוזמה מלמטה הוא בעייתי. צריך רק שזה יהיה ציווי מלמעלה. אז מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול להכין את התשתית. תראו את הענבה של דוד. הוא יכול להגיד, טוב, אם אני לא בונה את הבית, אז אם אין לי את השלט שם בזה, אז יאללה, נעזוב את זה. לא, לא, לא. הוא אומר, אני לא יכול לבנות את הבית בעצמו, כי עדיין לא הגיע הציווי. אני אכין את הכל. אז בדברי הימים הופיע כמה זהב, וכמה כסף, וכמה אוצרות, וכמה נחושת, ואת התוכניות. הכל, הכל הוא הכין לשלומו עד הפרט האחרון. זה התשתית החומרית. מה התשתית הפנימית, הנפשית, הנשמתית, שנדרשת לבניית בית המקדש? אחדות בעם. אם אין אחדות בעם, אין בית מקדש. בית המקדש הוא בניין שמהווה שיקוף של המצב של האומה. אם האומה היא באחדות אחת, יש מצב לבנות בית. אבל אם האומה היא קצת מפולגת בינה לבין עצמה, אז אין בית מקדש. זה לא שייך. בית חרוב וחרב, תקמח תחון תחנת. את התשתית החומרית דוד בנה, אסף בדברי הימים. את התשתית הפנימית הנפשית, זה הפסוק פה. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. כל הטוב שאני עכשיו עושה, כל ההשפעת הטוב, אמירת השלום, לדבר שלום אל חי ורעי, אבקשה שאלו שלום ירושלים, כל הטוב הזה, כל הטוב שדוד משפיע על העם למטה, זה כדי ליצור מצב שכולם אוהבים אחד את השני, טוב כאן במקום הזה, וחושבים טוב אחד על השני, ורוצים טוב אחד על השני, וזה למען בית השם אלוהינו. בית השם אלוהינו נבנה כשטוב, כי לבית המקדש קוראים ההר הטוב הזה והלבנון. יום ירושלים שמח, שנזכה לגעת במשהו במשהו במקצת בעניינה של ירושלים. ערב טוב.